בית חרושת ללעיתים, כתבתו של בן שלו, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. בוא אני אשמיע לך את ההקלטה של היצירה של מואבט, אומר רון ביטון. הוא מחפש כמה שניות בטלפון שלו, ואז משמיע תיעוד של בערך דקה מתוך תהליך העבודה על הלהיט הישראלי הכי גדול של השבועות האחרונים, מואבט, של עדן בן זקן. הדבר הראשון ששומעים בהקלטה הוא קולו של ביטון, הכותב העיקרי של השיר, גם בן זקן מקבל את קרדיט על הכתיבה. הוא שר לבן זקן את אחת משורות השיר. מה אתה מציע לי לשתות? וגבר נוסף שנוכח בסשן אומר בהתלהבות, וואי, זה טוב, זה טוב! עכשיו תורה של בן זקן לשיר. אוקיי, רגע, שנייה. היא אומרת, ואז שרה, אז השתניתי. ביטון לא מרוצה. הוא מבקש ממנה למשוך יותר את המילה השתניתי, ומדגים. באולפן נשמעים צחוקים רמים, אולי על חשבון השירה של ביטון, שהיא לא בדיוק תחום המומחיות שלו. בן זקן חוזרת על השורה, אז השתניתי, לא עושה שטויות, אתה פתטי, מה אתה מציע לי לשתות? ושוב ביטון מדייק אותה, ושוב היא חוזרת על השורה, מה אתה מציע לי לשתות? ואז שניהם, כמעט ביחד, ביטון מקדים את בן זקן בשבריר שנייה, אומרים את משפטי המפתח של השיר. אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, אני שותה ג'ין, טוניק ומואה בית, 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 בית. אוקיי, אומרת בן זקן בטון נמרץ וצוהל, ושומעים בקול שלה שהיא קלטה בדיוק מה היא צריכה לעשות. אולי גם הבינה איזה להיט ענק השיר הזה עומד להיות. מואבט נכתב על המקום, באולפן של מפיק השיר איתי גלו. ביטון מספר שהכתיבה וההקלטה נמשכו בסך הכל שעתיים. קודם כל הגעתי לעדן הביתה והיא אמרה שהיא רוצה שיר טקנו, הוא אומר. זה היה הרעיון של שוקי בעלה. אמרתי להם, אוקיי, ממה שאני מכיר מהשטח, יש שתי אופציות בטקנו. משהו ציני או משהו דיווי, אופר ניסים כזה. עדן ישר אמרה, ציני. אוקיי, נוסעים לאולפן של איתי גלו, שומעים את הביט שהוא עושה, מתרסקים עליו, אומרים, מעולה. עכשיו אני מתחיל לכתוב. כשאני מגיע לפזמון, אני אומר לגלו, תעיף את האקורדים. אני לא רוצה פה אקורדים, אני רוצה ברייק מוחלט. על זה עדן תגיד, אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול. ביטון אוהב להשתמש במילה מתמטיקה כשהוא מדבר על תהליך הכתיבה שלו. המתמטיקה של השירים. הוא משתמש במושג הזה כמעט בכל פעם שהוא מתאר את יצירת אחד מלעיתיו. למשוואה של מואבט היו שני גורמים עיקריים. הראשון היה משפט שברמן במועדון תל אביבי אמר פעם לביטון שהוא בעצמו איש חיי לילה. הוא שותף בשלושה מועדונים בתל אביב. זה היה יום שני והיה שם ליין טקנו, אומר ביטון. ביקשתי וודקה, רדבול והברמן אמר לי שאין ושהוא יכול לתת לי ג'ין טוניק. זה נראה לי מוזר. שאלתי את המנהל של המועדון והוא אמר לי, אחי, זה הליין של הטקנו, וודקה ורדבול זה לארסים. ג'ין טוניק ממתג את המקום יותר גבוה. זה נשאר לי בראש, זה משהו מאוד זכיר. וכשכתבתי את מואבט, נזכרתי בזה. אמרתי, אוקיי, יש לי פה את עדן בן זקן, הזמרת הכי עממית בישראל. אם אני מביא אותה מתנסית בשיר הזה, שיחקתי אותה. השיר נעשה בשעתיים, אבל זה לא אומר שאין מחשבה מאחוריו. זה שיר על מישהי שהיא ארסית, אבל היא לא רוצה להיות ארסית. וודקה רדבול לא טוב בשבילה, רק ג'ין טוניק. היא מתנסית על אנשים שהם כמוה בעצם. כשהקלטנו, אמרתי לעדן, את לא יכולה סתם להגיד את המשפט הזה. תעשי את זה בהכי מתנסה שלך. זה לקח כמה טייקים, כי היא לא הצליחה להיות מתנסית. היא הבחורה הכי עממית שיש לנו במדינה. אמרתי לה, עדן, אני רוצה יותר מתנסה מזה. בסוף היא הצליחה להוציא את זה מעצמה. הגורם השני במשוואה המתמטית הוא כמובן המילה מואבט. אחרי שהשיר יצא ונעשה ויראלי, הרבה מאוד אנשים ניסו להבין מה זה. הופרחו לא מעט השערות מופרכות, בין השאר שמואבט זה ראשי התיבות של מועצת הביטחון. למעשה מואבט הוא מפגש חברים שכולל שתייה ושירה. כמו חפלה, אבל לא חייב להיות עם מזרחית. מוזיקה, שתייה, חברים, אומר ביטון. יש לי את המילה הזאת בראש כבר 3-4 שנים, מזה שחברים אומרים, יש מואבט, אתה בא? בקורונה זה כבר נהיה ממש סלנג שמשתמשים בו כל יום, וזה איתי מאוד לשיר של עדן עם הביט של הטקנו. כשהקורונה כבר מתחילה להיעלם וכולם רוצים להתקרחן. ברגע שהכנסנו את זה, עפנו באוויר. מואבט, בית, בית, בית. אבל למחרת צצו ספקות. לא אצל ביטון, אלא במעגל שמקיף את בן זקן. המנהל של הזמרת התקשר אל ביטון ואמר לו שאשתו לא יודעת מה זה מואבט ושהוא חושש שהקהל לא יקבל שיר שמבוסס על מילה לא מוכרת. אני רגיל לזה, צוחק ביטון. הרבה אנשים לא מבינים את הדברים שאני עושה כי הם לא עושים את עבודת התחקיר כמוני. כשהמנהל של עדן אמר לי שאשתו לא יודעת מה זה מואבט, אמרתי לו, אחי, אשתך היא לא פקטור, אתה גר בקריות. אין מואבטים בקריות? יש, אבל הכל מתחיל מתל אביב. תמיד צריך לזכור את זה. אני לא צריך שכולם ידעו מה זה מואבט. אני צריך את הקליקה המאוד ספציפית של האנשים שיודעים להעביר את השטח. משם זה כבר התפשט. מי זאת הקליקה הזאת? הקליקה שלי. אני לא מתכוון רק לחברים שלי. הקליקה של המועדונים בתל אביב, שבה אני מסתובב ביומיום. לא החבר'ה שיש להם 100-200 אלף עוקבים באינסטגרם. חבר'ה שיש להם 20-30 אלף עוקבים. אלה שיודעים להזיז עניינים בעיר, אבל מאחורי הקלעים. הם אפילו לא יודעים שהם אלה שמזיזים את הדברים, אבל אני יודע. ולכן כשהמנהל של עדן אמר שאשתו לא יודעת מה זה מואבט, והציע שנחליף את זה למואט, סוג של שמפניה, אמרתי לו, תקשיב, זה יהרוס את כל השיר. השם של השיר זה מואבט. אם אתם הופכים את זה למואט, מבחינתי, אל תוציאו אותו. הצלחתי לשכנע אותם. אני יודע לעשות את זה בעיקר כשאני בטוח בעצמי. אבל הביטחון המלא היה כשאיתי גלו ניגן את הסקיצה במועדון לפני שהשיר יצא. הוא שלח לנו סרטונים. ראינו את התגובות של האנשים וידענו. זה יהיה פאקינג להיט. עדן אגב הייתה בעד ממש מההתחלה. מהרגע שיצרנו יחד את השיר האמנו בו מאוד ואפנו עליו. מואבט הוא אחד משני הלהיטים הישראלים הגדולים ביותר של השבועות האחרונים, מה שנקרא להיט מדינה. הלהיט הגדול השני הוא בית משוגעים של רן דנקר. גם אותו כתב ביטון ביחד עם דנקר ומפיק השיר ג'ורדי. אם הווירליות של מואבט לא מפתיעה, בהתחשב בכך שבן זקן היא כוכבת פופ ענקית, ההצלחה הגדולה של בית משוגעים שמוביל כבר כמה שבועות את מצעד האשמות של ספוטיפיי ישראל, היא לגמרי לא מובנת מאליה. דנקר הוא דמות מפורסמת, אבל הפעם האחרונה שבה הרדיו תחן שיר שלו הייתה לפני יותר מ-10 שנים, כשהוא שיתף פעולה עם אילי בוטנר. ניסיון הקאמבק של דנקר על עולם הפופ לפני 2.5 עם האלבום משהו אחר היה כישלון מהדהד. ופתאום, בזכות המראה של שיר אחד, הוא בפסגה של הפופ הישראלי. ביטון אומר שהמילים בית משוגעים זמזמו בראשו כששתה קפה במרפסת ביתו ברמת גן לפני שיצא לסשן הכתיבה עם דנקר וג'ורדי. שמעתי את הקול של רן אומר זה בית משוגעים ואני אוהב את זה. מבחינתי זה כבר היה 50% מהדרך. הוא אומר, כשדנקר אמר לביטון וג'ורדי שהוא רוצה שהשיר יהיה קצבי, ושהוא יתאר בכנות את העליות והמורדות שידעו הקריירה שלו וחייו האישיים, השיר התחיל לקבל צורה. אבל איך לשלב בו את המילים בית משוגעים בצורה שתעניק לשיר ראש חץ ויראלי? עם קצת השראה מהזמר הצרפתי קונגולזי מטר ג'ים, נזכרתי בשיר שלו שאני מטורף עליו, אומר ביטון. הקטע עם השיר הזה הוא שהמעבר מהפזמון לדרופ, דרופ הוא הקטע המרים של שירי הפופ מהשנים האחרונות, והוא מתפוצץ בדרך כלל אחרי הפזמון, ארוך מאוד, ממש בקטע מוזר, עם מילים שמחולקות לעברות. אמרתי לג'ורדי ורן, בואו נעשה כזה. בית משוגעים. האמת שאני רציתי למשוך את זה יותר, אבל ג'ורדי אמר, נשמה, אתה בישראל. ברגע שהיה לנו את זה, עפו ניצוצות, הרגשנו שפיצחנו את האטום. ובכל זאת, הם לא היו בטוחים שזה יהיה להיט. ידענו שזה שיר מרסק, אבל לא ידענו איך השטח יקבל את רן דנקר בשיר כזה, שהוא כל כך שונה ממה שהוא עשה עד עכשיו, אומר ביטון. כשזה קרה, כשהקהל אף על בית משוגעים, ההרגשה הייתה כאילו אתה אלוהים במקום מסוים. זה לשנות לבן אדם חיים בפאקינג שיר אחד ששתית קפה בבוקר ועלה לך בראש בית משוגעים. הקלטת את זה בטלפון וחיים של בן אדם משתנים מקצה לקצה. הרצף של בית משוגעים ומואבט לא היה משלוח לעיתי המדינה הכפול היחיד שיצא מבית החרושת לחזיזי פופ של ביטון בשנה האחרונה. קדם לו המשלוח הכפול של מיליון דולר וזאת אני, לעיתי הענק של נועה קירל ואלה לי להב שיצאו בתוך שבוע ביוני 2020. עם 4 לעיתי מדינה ועוד כמה לעיתים מינורים יותר, ביטון נהפך ב-2020-2021 לכותב הלעיתים המצליח ביותר בישראל. למעשה, מאז שאבי אוחיון פרץ אל זירת הפופ הישראלית בסוף 2014 עם דרך השלום, ובחודשים שלאחר מכן כתב בין השאר את טרמינל 3 של דודו אהרון, שישי בצהריים של אייל גולן ובוקרשט של עומר אדם, לא היה כאן פזמונאי שכבש את צמרת המצעדים בצורה כל כך מסיבית. הרבה שואלים אותי מה הסוד, אומר ביטון, ואני אומר, תקשיבו חבר'ה, אני לא יודע אקורד, לא קיבלו אותי למגמת מוזיקה, אני מזייף כשאני שר, אבל יש לי את היכולת הזאת שמה שהעם מדבר, אני יודע לתרגם את זה לשיר. זה בעיניי הסוד. מה שהעם מדבר, זאת הגדרה רחבה מאוד, אבל ביטון צודק בכך שיש לו אינסטינקטים מעולים לזיהוי מוקדם של טרנדים אופנתיים ולשוניים. הוא מסתובב במועדונים, שומע איך אנשים צעירים מדברים, רואה איך הם מתלבשים, קולט מה הם אוכלים, שותים וצורכים, וגם עובר כמובן על הסטוריס שלהם באינסטגרם. זה שלב איסוף המידע. אחר כך מגיע שלב שליפת פיסות המידע הרלוונטיות ביותר והפיכתן לשירים ויראליים. גם מהבחינה הזאת יש לביטון אינסטינקטים מעולים. הוא בן 30, מעט יותר מבוגר מהצרכנים המובהקים של פופ המצעדים, אבל הוא חי ונושם את עולם הרשתות וכותב שירים שמתאימים למנטליות של העולם הזה ולערוצי הוויראליות שלו. השירים של ביטון הם במובן מסוים גיפים מוזיקליים או מימים מוזיקליים, וכמו המימים, הם מופצים במהירות על ידי האנשים הצעירים שמבינים אותם ורוצים לשתף את חבריהם. ולעומת זאת עשויים להיראות תמוהים וטיפשים בין האנשים פחות צעירים. פאוץ' למשל. זה היה להיט המדינה הראשון של ביטון. הוא כתב אותו ביחד עם ג'ורדי, נועה קירל, דורון מדלי ואיתי שמעוני. הוא מספר שכשהציע את המשפט, זה רק אני, הפאוץ' והחום של ישראל, מחברי השיר האחרים, חוץ מנועה הוא מסייג, הסתכלו עליו בתימהון ולא הבינו מה הוא רוצה מהם. הם אמרו, פאוץ'? מה הקשר פאוץ', אומר ביטון. אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, יש לי מועדון טראפ, ומה שקורה עכשיו זה שכולם מתחילים להגיע למסיבות עם פאוצ'ים. עשינו שיר טראפ? זאת המתמטיקה. זה נראה לכם מוזר, אבל אני אומר לכם שכשהשיר הזה יצא, תוך שבועיים כל הפאוצ'ים במדינת ישראל נגמרים. טעיתי, הם נגמרו אחרי שבוע. וכאן התחלתי להבין את הכוח של לקחת משהו שצץ בשטח, ולא הרבה אנשים יודעים עליו, ולשים אותו בשיר. זה מתפרץ, זה אש בשדה קוצים. אפשר להבין מדוע הפאוץ' הזה נראה מוזר לשותפים שלך לכתיבת השיר? ברור. הייתי בשוק מזה שהצלחתי לשכנע אותם. שיר אמור להיות קוהרנטי, והפאוץ' בא משום מקום, הוא כביכול לא קשור לכלום. כשאני קורא את השירים שלי, הם מאוד ברורים לי. אתה יודע מה זה פאוץ'? זה שיר נגד הטרדות מיניות. זה על בחורה שבאה למועדון לרקוד ואיזה גבר מפריע לה. זה רק אני והפאוץ' שלי. היא לא רוצה שום גבר בסביבה. הכל התחיל מזה שראיתי שלוש בחורות במועדון שלי, רוקדות, מזיעות, לא מעניין אותן בכלל בחורים. הן באו להנות. דוגמה נוספת ליכולת של ביטון להקנות לשיר איכות של מים ויראלי ממזירי, היא זאת אני, של אלאלי. בעיניי זה אחד מלהיטי הפופ הישראלים הכי טובים של השנים האחרונות, ומבחינה מוזיקלית הוא משוכלל וסוחף יותר מהלהיטים האחרים של ביטון. את המוזיקה של זאת אני יצרו בעיקר המפיק ג'וני גולדשטיין והמלחין האנגלי סקוט קווין. ביטון הצטרף לתהליך כשהמוזיקה כבר הייתה פחות או יותר מוכנה. הוא קלט בצורה נהדרת את התדר המוזיקלי המהיר בצורה יוצאת דופן של השיר, והצליח להתאים לו טקסט זזיתי ודוהר. ביטון היה גם האיש שהציע להזריק לשם השיר נגיף של טעות כתיב מכוונת. זאת אני, זין ובתת, עין נון יוד. הרעיון נולד משני כיוונים. כשדיברתי עם ג'וני גולדשטיין וביקשתי ממנו לספר לי קצת על אלאלי, הוא אמר שהיא אוהבת ללכת עם חולצות שיש אליהן שגיאות כתיב מכוונות. יש אופנה כזאת שנולדה ברשת. זה היה דבר אחד. הדבר השני היה דף באינסטגרם שנקרא פשוטה. פשוטה זאת כאילו בחורה עממית מהפריפריה שהיא בעצם בחור גיי. הוא מעלה כל מיני מימים והוא הרים לאלאלי עוד כשהיא הייתה בכוכב הבא. פתאום המתמטיקה התחברה, ממשיך ביטון. החולצות עם השגיאות, פלוס פשוטה, שווה זאת אני, שווה להיט. בדרך כלל המתמטיקה שלי לא טועה. ביטון נולד וגדל בקריית טבעון. אחיו הגדול היה די-ג'יי, וכילד בן 5-6 באמצע שנות ה-90, ביטון היה מבקש לעזור לאח לסחוב את הציוד למועדון הכאוס בטבעון. כשהיה בן 7 התאהב בהיפ-הופ. הוא זוכר את הרגע שבו זה קרה. ישבתי בסלון, וב-MTV היה את הקליפ של היפנוטייז, של ביגי, נוטוריוס. אני זוכר שנדבקתי לספה. וואו, מה אני רואה עכשיו? ביגי נרצח באותה שנה ושידרו כל היום שירים שלו ב-MTV. הייתי יושב בסלון, מכין לעצמי פיצה מקפיצה ומחכה שישדרו שירים של ביגי. אפילו כשהייתי הולך לתנור הייתי מסתכל אחורה, לא לפספס שנייה. הוא העיף לי את המוח. זה שהוא היה שמן עם בזילה בעין, זה הפך אותו לאנושי, לא כמו הראפרים האחרים. גם אני הייתי ילד שמנמן כזה. התחברתי אליו ברמה שאני לא יכול להסביר. בנעורים המוקדמים ביטון התחיל להשתעשע ברפ, כמו אלפי ילדים ששמעו את סבלי מינל שהיה אז בסיאו, והבינו שאפשר לעשות רפ בעברית. כמה נערים ברמת ישי היו עושים מעגלי רפ, וביטון, שכינה את עצמו רון בי, הצטרף אליהם וגם התחיל להקליט שירי היפו בוסריים באולפן הביתי של אחד הנערים. סביב אותו זמן הוא ניסה להתקבל ללימודי מוזיקה בקונסרבטוריון של קריית טבעון. אני לא יודע מה חשבתי לעצמי, הוא צוחק. המורה ישב ליד הפסנתר ושאל, במה אתה מנגן? אמרתי, אני לא מנגן. הוא אמר, אוקיי, אז אתה מוזמן לשיר לי משהו. אמרתי, אני גם לא כזה יודע לשיר. אז הוא אמר, אתה לא מנגן ולא שר, אתה סאונדמן? אמרתי, לא, אני ראפר, רוצה לשמוע שירים שלי? אני לא יודע מאיפה היה לי האומץ. אני זוכר שבשיר הראשון היה דיבור על תחתונים וחזיות. המורה היה בהלם תרבות. לא התקבלתי כמובן, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. הלכתי למגמת מנהל עסקים. זה הכי התאים למישהו כמוני, שגם רצה להיות יצירתי וגם רצה להתפתח בעולם העסקים. כנער, ביטון ארגן מסיבות היפ-הופ באזור הצפון. הוא הזמין אליהן את הראפרים הבולטים של התקופה ההיא, שי 360, אבי מסיקה, קשי, ולפעמים היה מחמם אותם. בגיל 16 פגש את עומרי 69 סגל, ראפר ומפיק בן גילו מנעריה, ושני הנערים התחילו להקליט ביחד שירי רפ בוטים, כאלה שלא מתאימים לרדיו, אבל יכולים להרים מסיבות. כך נערים בני 14, 15, 16, 17, שמתחילים לעשות מוזיקה. איזה שירים הם כותבים בדרך כלל? שירים כאלה יפים על הגיטרה, אומר ביטון. אני עושה פאקינג שירים למועדונים מגיל 17. רק שירים למועדונים. זה מאוד עזר לי בהמשך. לקראת סוף שנות ה-2000, כשהיה חייל, ביטון הקים ביחד עם סגל ועם עוד שני ראפרים מהצפון, רון נשר ואיזי, את ההרכב האידיוטים, שהוציא מיקסטייפ אחד ב-2010. רצינו לפרוץ את המחסום של הצפון, שיקירו אותנו בברנג'ה התל אביבית, אומר ביטון. הם הצליחו בכך, לפחות באופן חלקי, בעיקר בזכות חוצפה ומרפקים. היינו באים למועדונים בתל אביב ונותנים לדיג'ים את השירים שלנו. עם הזמן הם נהיו חברים שלנו, אומר ביטון. ברדיו, בניגוד למועדונים, לא השמיעו את האידיוטים. רציתם להיות ברדיו? לא באמת. ראינו שעפים עלינו בשטח, במועדונים. הופענו בכל הארץ. זה מה שהיה חשוב. זאת לא הייתה מוזיקה לרדיו. הכל לקלאב. ב-2011 ביטון עבר לתל אביב והתחיל להיות מעורב בסצנת חיי הלילה בעיר. בהתחלה יחצן מסיבות קטנות, אבל לדבריו, בתוך זמן קצר, הליינים שלו צברו פופולריות ונהפכו למסיבות ההיפ-הופ הכי מבוקשות בעיר. פתאום אני עושה משכורת של 30-40 אלף שקל בחודש מחיי לילה. אמא שלי חשבה שאני סוחר סמים, הוא צוחק. בהמשך הוא נהפך לשותף בכמה מהמועדונים שבהם ארגן מסיבות, והיום הוא שותף בשלושה מועדונים. המורפיום, אטלנטה, ארבעה סימני שאלה. בשנים שבהן התבסס כאיש חיי לילה, ביטון זנח את המוזיקה, לפחות מהצד היצירתי. אבל ב-2015 נהיה לי פתאום דרייב חזק לחזור ליצור, לא בתור ראפר, אלא ככותב שירים, הוא אומר. הוא מספר שבמשך כחודש כמעט לא יצא מהדירה שלו, בקומה ה-30, במגדל סיטי טאוור, וכתב איזה 200 שירים. הוא לא ידע מה לעשות איתם, היו לו רק טקסטים. עוד לא ידעתי להלחין אז, הוא אומר. גם היום הוא מודה, הלחנה היא לא הצד החזק שלו. זאת אחת הסיבות שאני תמיד כותב עם אנשים, הוא אומר. אם אני אצור לבד, אני אשמע היוצר הכי מונוטוני שהיה במדינת ישראל, הכי לא מלודי. אני חייב את המלודיות של אנשים אחרים, אבל הם גם חייבים אותי, בשביל האיזון. שיהיה מאוד מוזיקלי, אבל שיהיה גם מאוד רחוב. מי שעזר לביטון להפוך את אותם טקסטים ראשונים לשירים מולחנים ומופקים, היה המוזיקאי מאור שטרית. גם שטרית בא לתל אביב מהצפון, והוא וביטון מכירים מאז שהיו נערים. כשהם נפגשו כעבור 10 שנים בתל אביב, שטרית אמר לביטון שהוא לא מצליח לשרוד כלכלית בתל אביב, ומתכנן לחזור לצפון. אמרתי לו, עצור, מה חסר לך? אומר ביטון. הוא אמר, כסף. אמרתי, תקשיב טוב, מעכשיו אתה עובד איתי. אנחנו לוקחים את השירים שכתבתי ועושים להן סקיצות. על כל סקיצה אני משלם לך 250 שקל. ככה נהיו לנו כמה עשרות סקיצות והתחלנו לשלוח אותן לאומנים. השיר הראשון שביטון ושיטרית מכרו נקרא היפסטר. התחילה אז תקופת הזקנים, צוחק ביטון, ולקחתי משהו שמאוד קרה בשטח אבל עדיין לא הרבה אנשים שמו לב אליו והחלטתי לכתוב על זה שיר. היפסטר, בביצוע של אתי ביטון, לא היה הצלחה גדולה, אבל בשביל ביטון ושיטרית זאת הייתה פריצת דרך. פריצה משמעותית יותר הייתה הפנייה אל שלומי שבת. ביטון ושיטרית עשו סקיצות לביתו של שבת, מנור. לא יצא מהן שום דבר, אבל מנור הציע ששני היוצרים האלמונים ינסו לכתוב שיר לאביה. ביטון אומר שהוא התייחס למשימה הזאת כמו אל מבצע צבאי. הוא ושיטרית כתבו 5 שירים ושלחו אותם לשבת. אחד מהם, שורף את רחבות, מצא חן בעיני הזמר והוא בא להקליט אותו באולפן של ביטון ושיטרית. הייתה רק בעיה אחת. הטקסט היה קצת צעיר מדי בשביל שבת. על דורון מדלי הופקדה הפיכתו של הטקסט לסולידי יותר. המשפט, יש לך רגליים מדליקות, נהפך ל-יש לך רגליים שרוקדות. שיר שני בקריירה ואני כותב אותו עם דורון מדלי. בלתי נתפס, משחזר ביטון את ההרגשה שלו אז. כמה ימים לפני שהשיר יצא, שלומי בא שוב לאולפן שלנו, אומר ביטון. אני זוכר שבדרך החוצה הוא הרים תפוח, לקח ביס, הסתכל עליי ואמר, בעוד 4 שנים אנשים התחננו שתכתוב להם שירים, הם יעמדו אצלך בתור, ויש פה ריח של מכתב. מה זה ריח של מכתב? עד היום אני לא יודע, אומר ביטון ומתפוצץ מצחוק, אבל תשמע, זה היה מרגש בטירוף לשמוע את זה. אני לא חשבתי על עצמי בצורה כזאת. התחזית של שלומי שבת הייתה מדויקת. שורפת רחבות יצאה ב-2016, וב-2020 ביטון נהפך לפזמונאי המצליח והמבוקש ביותר בפופ הישראלי. זה מטורף. אני מקבל 10 פניות ביום, הוא אומר. זה הגיע למצב שאם יש לי רק סשן אחד ביום, אני מרגיש בחופש. יש ימים שאני עושה 3 סשנים. זה קשה, אבל התרגלתי. אני עובד ככה כבר כמה חודשים. זה כאילו יש לי במוח מין מכון כושר של כתיבת שירים. אני מתאמן ונעשה יותר חזק. המוח שלי נעשה עמיד ל3 סשנים ליום, אבל זה לא כיף. אני מעדיף סשן אחד, גג 2, ואז לחזור הביתה לראות סדרה ולנקות את הראש. השאלה המעניינת שעולה מקצב העבודה המטורף שלו, היא אם אפשר בכלל ליצור שירים בעלי ערך בנסיבות כאלה. טכנית אפשר לכתוב 20 שירים בחודש, אבל כמה מהם יכולים להיות שירים טובים? ביטון נראה קצת מופתע מהשאלה. העולם שלי סובב סביב מוזיקה 24/7, הוא אומר. גם כשאני לא יוצר מוזיקה ואני לא באולפן, הראש שלי מתפקד כראש מוזיקלי. כל דבר שאני רואה, אני מפענח כשיר. זאת גם ברכה וגם כללה. אני רואה סדרה בטלוויזיה, יש שם משפט יפה, אני כותב אותו בטלפון ומתחיל לדמיין סיטואציה של שיר. עם זה אני מגיע למחרת לאולפן. וכך בחשבון גם שאני לא עובד לבד, לא הכל נופל עליי. אז אתה לא מרגיש שחיקה בכלל? אני לא חושב על זה. בגלל כמויות השירים המטורפות שיוצאות כאן כל יום, אני לא יכול להרשות לעצמי לעצור. ברגע שאתה עוצר, גם חמור עוקף אותך. ואני לא יודע מתי ייגמר לי המנוע. אני מאמין שמתישהו זה ייגמר. אני לא מכיר כותבי שירים נשישים שעדיין עושים משהו רלוונטי, חוץ מיעקב למאי. הוא מפיק, לא כותב שירים. נכון, אבל הוא תופעה ייחודית. הוא הפיק את הדואט של שלמה ארצי ועומר אדם. ארצי בן 71. אפשר להתווכח עד כמה הוא רלוונטי. אבל המים מפיק שירים של עדן חסון שמדברים על אנשים צעירים. אני מנצל את הזמן שלי עכשיו. אני יודע שמתישהו זה ייגמר. באיזשהו מקום אני כמו די-ג'יי. מתישהו יבוא די-ג'יי יותר צעיר, יותר פרש, והדי-ג'יי הקודם יהיה מבוגר מדי למישהי בת 20 ומשהו שמתחתנת. לא יבוא לה לדי-ג'יי המבוגר. אז אני יודע שיש לי פרק זמן מסוים שאני צריך לנצל אותו, ואני סוחט את המגבת עד הטיפה האחרונה. שיריו של ביטון ספגו לא מעט ביקורות שליליות, גם על איכות הכתיבה וגם על התוכן. ביטון אומר שהוא לא קורא ביקורות, אבל הוא לא יכול היה להחמיץ את הכותרת "השיר הנוראי של אלה לי", שליפתה את הביקורת על "זאת אני" בישראל היום. רק בנות, שביטון כתב, ביחד עם דולב רם ופן חזות לאיתי לוי וסטפן לגר, הוא אשם בשוביניזם. השיר יצא ביוני 2020. באוגוסט, אחרי האונס הקבוצתי של נערה בת 16 באילת, הזמרת נרקיס כתבה בדף הפייסבוק שלה: תפסיקו להחפיץ אותנו. הזמנתי שף ואנטריקוט, בקבוקים בכמויות, לא יהיו פה חברים, אחי, הזמנתי רק בנות. מה המסר כאן? אפשר לכתוב על אהבה ותשוקה מבלי להוזיל אותנו? תפסיקו להעלות תכנים על גבול הפורנו שמעבירים מסר דפוק לנערות. כשביטון נשאל על כך, הוא אומר: פרוספר אזגי, הבעלים של הפועל אשקלון, אמר פעם: אם האוהדים לא מקללים אותי, אני לא נותן להם להיכנס לאצטדיון. אני מת על זה. אמרתי לנרקיס: אם היית אומרת עליי דברים טובים, יש סיכוי שלא הייתי עובד איתך. אם את אומרת דברים רעים, יאללה, בואי נעבוד. הזמנתי רק בנות, זה שוביניסטי? אולי מהצד של נרקיס. אבל העולם שאני בא ממנו, זה לא העולם שממנו היא באה. כל אחד והעולם שלו. לי פשוט קצת קשה עם התנסות. אין מה להתנשא. יש מוזיקה, והמוזיקה היא של כולם. לחשוב ששיר שלך מבטא ערכים לא ראויים, או שהוא שיר לא טוב, זו לא בהכרח התנשאות. לא יודע. עובדה שהשיר הזה הצליח. תראה, יש לנו נטייה בחברה הישראלית להסתכל על שירים מסוימים מהעבר ולהגיד, זה קלאסיקה. אני מאמין שבעוד 20 שנה או 30 שנה יסתכלו על היצירות שאני עושה היום ויגידו, זה קלאסיקה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. לא הבנתי. יגידו שהשירים שלך הם קלאסיקה או לא יגידו? אני חושב שיגידו, אבל זאת גישה לא נכונה. קשה לנו להעריך את ההווה. אנחנו מעריכים רק את העבר. ואני מאוד מעריך את מה שקורה עכשיו. אם מוזיקה מצליחה, יש סיבה לזה שהיא הצליחה. אתה לא יכול להתעלם ממה שקורה בשטח. כמו שאתה לא יכול להתעלם מזה שרוב האנשים במדינה שלנו הם ימנים. אי אפשר להתווכח עם זה. בשנות ה-90 אפשר היה. היום אי אפשר. זה בדיוק אותו דבר עם המוזיקה. קמים לך עכשיו קומץ של אנשים שחושבים שהם אלה ששולטים במוזיקה ואומרים, אנחנו פה הרוב. לא, אתם לא הרוב, תשכחו מזה. אתה מתכוון לאלה שמתגעגעים למוזיקה היפה מפעם? כן, בדיוק. זה בדיוק אותו דבר כמו ימנים ושמאלנים. וזה בכלל לא חשוב מה הדעה שלי. מאוחר יותר, ביטון אמר שהוא מגדיר את עצמו ימני מבחינה ביטחונית ושמאלני מבחינה חברתית. באה חבורה קטנה של שמאלנים, מולם חבורה ענקית של ימנים, והשמאלנים אומרים, הימנים האלה הם הטיפשים, הבבונים, עושי הקריוקי. אבל חבר'ה, עם כל האהבה אליכם, הם הרוב המכריע. אתם לא יכולים להתעלם מהם יותר. יכולתם בעבר, עכשיו לא. בסופו של דבר אני תמיד מסתכל על העובדות בשטח. יש משהו שמצליח, יש משהו שעובד, אני הולך איתו. זה מתאים למה שאמרת קודם על זה שהסוד שלך הוא שאתה יודע לתרגם לשירים את מה שהעם מדבר. נכון. ומה יקרה אם דעותיך לא יהיו כדעתו של העם, במרכאות? אם לא תקבל את מה שהעם ידבר, תמשיך לתרגם את זה לשירים? זאת שאלה סופר מעניינת, אבל אני אענה לך סופר אמיתי. אם רוב העם ידבר דעה מסוימת, כמו שאני מכיר את עצמי, 99% שאני אתמוך בדעה הזאת, כי אני בן אדם מאוד מיינסטרימי. אני אבין למה רוב העם תומך בדעה הזאת. לפעמים הרוב לא צודק. יש קטעים כאלה. פעם ב, אבל כמעט תמיד הרוב צודק. אני עם העדר, אין ספק. העדר בסופו של דבר קובע. בית חרושת ללעיתים, כתבתו של בן שלב, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אלעד לוין.